התחום שחשבתי אולי לדבר עליו, הוא קשור לנושא שדיברנו שבוע שעבר, אבל מפן שונה לחלוטין. זה הנושא של הגדרים וסמכויות בבית, לנו עצמנו, כזוג, כמשפחה, כהורים, וככאלה שברוך השם גם יש להם הורים. המעבר הזה בין הדורות, והמעבר בין הדורות לא רק מבחינת השינויים, נקרא לזה כך, במציאות הרווחה והטכנולוגיה שיש לנו, אלא ההתנהגות משתנים כתוצאה מכל הדברים האלה. אני לא יודע אם צריך להזכיר את זה, אבל היום דיברו בבוקר על איזושהי ועדה ממשלתית שחקרה את נושא העוני. שמעתם על זה? אז המסקנה הייתה שמי שעני, כנראה שהוא אשם. זאת אומרת, מי שעני זה משלוש סיבות. או כיוון שהוא מוציא את הכסף שלו על אלכוהול, או כיוון שהוא מוציא את הכסף שלו על סמים, או מכיוון שיש הורים שלוקחים את הכסף מהילדים והולכים לבלות. זה סיבת העוני, וזה העניים היחידים שיש בארץ. ועדה ממשלתית, אנחנו נמצאים במציאות, יודעים בדיוק ש... טוב, אז כמובן שעלתה איזה מישהי לשידור ואמרה שהיא עובדת בתור קופאית, בסופר, הרבה שעות ביום. יש לה שלישייה, ברוך השם. ילדה שלישייה. והיא מסתכרת 3,400 שקל בחודש, ועוד עם הביטוח הלאומי של השלישייה, זה יוצא הכל 4,200. 2,500 זה שכר דירה, ואפילו ללכת לקניון היא לא יכולה להרשות לעצמה. אז, וקידוש היא עושה, כן. היא מוציאה את הכסף על אלכוהול. אז את העיניים הזאת, ממש תמיות עיניים. אבל בואו נאמר את הדברים. השינויים, הם הופכים גם בדפוסי החשיבה שלנו. זה נכון שמה שהספיק להורים שלנו לא מספיק לנו. אני פעם שאלתי, מה אנחנו עושים יותר? מעלים שקיות מהסופר או מורידים שקיות לאשפה? מה יותר? במציאות שלנו באמת זו שאלה יפה. פעם בקושי, אני יודע. אני זוכר בתור ילד בבית של 40 משפחות, היו שניים או שלושה פחים כאלה עגולים של 100 ליטר הפלסטיק, של פחי אשפה, וזה היה מספיק. היום יש צפרדעים, הנגרים הגדולים האלה, שמעלים אותם לאותו בניין, וזה לא מספיק, הכל כבר נשפך החוצה. בסדר. אלה הם דברים חיצוניים. מעבר לכך יש דברים יותר פנימיים. הרי הכל נובע כתוצאה מההתפתחות בעולם. והעולם הולך ומתפתח. הרב כותב באורות הקודש סדרת פרקים בנושא של האבולוציה הרוחנית של העולם. יש אבולוציה בעולם. כמובן הרב השתמש בביטוי הזה כנגד תורת האבולוציה שהייתה באותו זמן, אבל הוא כתב אבולוציה רוחנית. העולם מתפתח מבחינה רוחנית. החלק הגשמי, החיצוני, הגופני של ההתפתחות הרוחנית זה הטכנולוגיה, למשל. החלק המדעי זה החלק החיצוני של ההתפתחות הנפשית. כשההתפתחות הרוחנית הגדולה ביותר היא תביא בסופו של דבר לביאת משיח. זה בעצם ההתפתחות הטופ של ההתפתחות הרוחנית בעולם. התיקון של אותו חטא. היום למשל, י' באדר א' היינו. פורים קטן. פורים קטן. כתוב בהלכה שצריכים להוסיף שתייה, להוסיף. אחרי נכון, לא סעודה כמו בפורים גדול, אבל הייתי בברית מילה. אמרתי להם, לעשות ברית מילה ביום פורים, אין תיקון יותר גדול מזה לעולם, כי כל פורים זה עמלק אשר קרחה בדרך. שכל העניין המקרה ולא הסדירות. ואנחנו מדברים דווקא על קדושת עם ישראל. וזה מה שהמן רצה לחלות את קדושת עם ישראל. אז דווקא היום, לעשות ברית מילה שזה קדושת עם ישראל, זה היסוד של כל הבית. זה היסוד של הקיום של עם ישראל. זכות הקיום שלנו היא על ידי זה ששומרים את בריתנו, ששומרים את קדושת המשפחה בישראל. בלי זה אנחנו בעבדות. ואנחנו רואים מה קורה מסביב בשנים האחרונות. עם כל ותבוא ותתאמו את ארצי ונחלתי שמתם לתועבה. רשמית 300 אלף גויים, רק מרוסיה, והסביבה נמצאים בארץ. מה עם השאר? פתח גדול למכשלות, והכישלונות הם גדולים ורבים, אנחנו רואים אותם. רואים אותם על כל צעד ושעל. זה חלק מהתהליך של הבירור, של ההתקדמות שלנו אל המציאות הזאת, שאנחנו בסופו של דבר נגיע אל ליל הסדר, אל הפסח. בתוך כל התהליך הזה, בתוך כל החשיבה שאנחנו באמת מתקדמים, ההתקדמות הגדולה הזאת, היא נותנת לנו בעצם את האפשרות לומר, כן, אני יודע מה אני עושה. אני מכיר את הדברים שאני עושה אותם. זה יסוד גדול שאנחנו צריכים לראות איפה הוא עומד, איך הוא יכול להתבטא מבחינתנו בתור אנשים שחיים בבית, במשפחה. שינויים במנהגים, שינויים בהנהגות. כיוון שמה שהיה טוב אצל ההורים שלנו כבר לא טוב אצלנו. מה שטוב אצלנו ההורים עדיין לא התרגלו. ומזה נובעים כל מיני שינויים, והשינויים האלה צריך לדעת איפה מתחילים ואיפה עוצרים, אם בכלל מתחילים. זאת אומרת, אני אתן דוגמאות בנושא של צניעות, לבוש, בנושא של הלכות צניעות. דוגמה פשוטה שקוראים אותה. פעם היו קונים, זכו שאנחנו היינו ילדים, היה אסור לעלות, לקפוץ על המיטה, לפני שרחצו רגליים. למה? כי היו סדינים לבנים מקוטנה, מעומלנים, מגוהצים, ואוי ואבוי, אם אתה עם סנדלים נכנסת, ויש לך את הכף רגל ככה בצורה שלמה ומובלטת בקיץ, ודרכת על מיטה, ובדיוק ראו את מספר הנעליים. זאת אומרת, הרגל עושה מטביעה את חותמה. כן, אז פעם באמת היו משתמשים בסדינים כאלה, לבנים, כותנה וכו', בסדר. היום הסדינים הטרלים, אנחנו אומרים, מחפשים בלי לגעץ, הכל נמתח עם גומי. טוב, אז מה לי לקנות סדיני כותנה לבנים? אנחנו מכירים את השאלות האלה, יודעים אותן. זאת אומרת, אנשים חושבים, טוב, אולי יש פה איזשהו מקום שכיוון שיש שינוי בדפוסי התנהגות, אנחנו יכולים גם לשנות דברים שקשורים לנושא של הנהגה בבית, או יחס הורים לילדים. נכון, זה נכון שבעבר היחס היה עם יותר דיסטנס, ואמר לי פעם הרב צדיק, הרב משה בן טוב, אני לילדים שלי מתנהג כמו חבר. מדוע? במציאות שלנו היום, שלא ייכשלו בכיבוד הורים. אם אני אתייחס אליהם כאל אבא, יש חשש שיכשלו בכיבוד הורים. אז עדיף להתנהג כמו חברים. טוב, אבל בכל זאת, גם חבר יש לו מגבלות, וגם חבר מציב גבולות. זה שחברים זה לא אומר שמותר לעשות הכל. יש לנו הרבה דברים שאנחנו רוצים אותם. גם כחברים. גבולות חייבים להיות. איפה הגבול? מתי אנחנו יכולים לבוא ולומר, כן, נכון, השתנו הזמנים, השתנו העיתים, משנה עיתים ומחליף את הזמנים, ויש אולי איזשהו מקום לשם. מצד שני, מה אתם משנים דברים שאבות אבותינו נהגו כך? יש מקורות לדברים. בנקודה הזאת, רציתי שנראה יחד את אחת הפסקאות בהן היה, זה אולי כהמשך לדברים שראינו גם שבוע שעבר, אם אדם יכול לבוא ולומר, כן, אני מספיק חכם כדי לבוא ולומר, אני יודע מה הם ההנהגות. אני שמעתי את זה ואני מכיר את הדברים. זה בעמוד 37, הכרך של שבת א', עוד סמך א'. כן, אם אני הולך ובודק בספרים, אני יודע שיש אסכולה כזאת שרוצה לומר כך בלימוד והלכה, אם אני למדתי סוגיה בגמרא, אני היום יכול לפסוק הלכה כבר מהגמרא. מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות. זאת אומרת, הוא מדלג על כל השיטות שהיו באמצע. כן, אני בשכלי, עכשיו יש לי שכל של תורה, כי למדתי תורה, ואני יכול לבוא ולומר, אפסוק לי הלכות לעצמי. אז כבר אני, שני דברים אומר. דבר ראשון, יסוד מוסד לכל נושא של לימוד תורה, ושל הנהגה. וזה דבר חשוב לדעת אותו, ואני חושב שבלעדיו לא קיימנו את מצוות התורה שלנו, לימוד תורה שלנו, קיום הבית שלנו. כל מי שאני רוצה ללמוד ממנו, אני בעצם שואל את עצמי, ממי הוא למד? אותו רב שרוצה לפסוק לי הלכה, אותה אישיות שאני רוצה ללמוד ממנו, רוצה ללמוד ממנו איזשהו דבר, מי היה המורה שלך? אצל מי למדת? ואני אומר מדוע. אם אני עכשיו פותח ספר ולומד, נכון, כתב אותו מישהו, אבל אני נפגשתי עם ספר. ספר זה דבר דומם. ספר זה דבר מצומצם. זה אותיות, וזה מילים, וזה משפטים. אני ברגע זה מתחיל לימוד. ואם אני מתחיל לימוד, נכון, אין חכם ממני, ואני יודע הכל, ואני את הדברים, ברוך השם, מסתדר לבד, לא צריך עזרה של אף אחד, אבל בכל זאת, יכול להיות שמישהו פעם טעה. נפגשתי פעם עם מישהו שאמר, אני מעולם לא עשיתי טעות בימי חיי. אני חושב שזה הטעות שלו. שהוא חושב שהוא לא עשה טעות בימי חייו. הכל טעות. כל סוג העבודה שלו, דרך העבודה שלו היא טעות. לא יכול להיות דבר כזה. חכמים אמרו בעצמם, אין צדיק בארץ שיעשה טוב, ולא יחטא חטא, זה טעות. החטאה. החטיא את המטרה. ולכן, ברגע שמתחילים ללמוד מספר, אז עכשיו, ברגע זה אני מתחיל ללמוד. אבל אם אדם למד מרב, שהוא למד גם מרבו, ורבו למד מרבו, בסופו של דבר אנחנו מגיעים אל משה רבנו, שלמד מפי הגבורה. אז כשעכשיו יושבים ליד רב, ואנחנו מחברים את השרשרת, ומתחילים להריץ את כל התוכנה אחורה, לאן הגענו? שעכשיו לומדים מפי הגבורה. זה תורה אחרת בכלל. זה ראש שונה לחלוטין. אם יש לנו באמת את הרצף הזה. אם אין לנו רצף, אנחנו בבעיה. זה איכות חיים שונה לחלוטין. זה רמה רוחנית אחרת בכלל. לכן הכוזרי, רבי יהודה הלוי אומר, הזכרנו את הדברים. עם הספר זה כינוי גנאי לעם ישראל. זה כינוי כבוד למוסלמים. אנחנו לא עם הספר. אנחנו עם החיים. ספר זה דבר מת. זה דומם. ואנחנו עם החיים שחווים חוויות, שרואים, שנפגשים. זה יסודות האמונה שלנו. הפגישה והחוויה של מציאות הבורא. זה מה שאנחנו מחפשים בבית. חלק הדברים כבר דיברנו בנושא של השראת שכינה בבית. איזה בית אנחנו מחפשים? כיצד רוצים לבנות את הבית שלנו? בית לעבודתו יתברך. היום שאל אותי אחד האברכים, עוברים דירה היום. האם לקבוע את כל המזוזות היום, או שנשאיר אחת או שתיים לחנוכת הבית? זה לא מה השאלה. מה השאלה? פשוט. אתה משאיר את כל המזוזות לחנוכת הבית שתהיה הערב. מה, על הארגזים? אז אמרתי, בוודאי. יש ארגזים, אבל מן הסתם גם יש שולחן. ישבו על הארגזים או על הכיסאות מסביב לשולחן כשיש ארגזים, ויעשו לימוד. כי יסוד כל הבית, בבקשה, בתפילה שיש לנו בלימוד, אומרים שאיבה בעל הבית וחינך את ביתו בדברי תורה. הדבר הראשון שעושים בבית זה לימוד תורה. כמו הדבר הראשון שעושים כשחוזרים מהחתונה, 3 דקות, 5 דקות, לא צריך יותר לימוד תורה. תקראו לזה וורט, לא משנה. לא הוורט שלפני האירוסים, הוורט שאחרי החתונה. זאת אומרת, אנחנו רוצים שיהיה לנו בית של עבודת השם. בית שהקדוש ברוך הוא נמצא בו. ככה תהיה ברכה. מתוך זה שאנחנו מבינים שיש לנו שרשרת, אנחנו חלק מכל המהלך של עם ישראל. כמובן בחתונה אנחנו עושים כך. העניין הזה ששבירת הכוס, זכר לחורבן. אנחנו לא נולדנו היום. אנחנו בנינו חורבה מחורבות ירושלים. אנחנו עומדים על גבי משהו. לא לקחנו קרקע בתולה ובנינו עליה בית. בנינו את ביתנו על גבי יסודות קודמים. הרב אומר כך, בעוד סמך א', כשאדם פורץ חלק אחד מגדרי תורה, הוא משאיר איזה חלק ממנה לפי ראות עיניו, בוא, תראו, פה ההורים, או הרב, או המשפחה, או בדורות קודמים, נהגו בצורה מסוימת, זה התאים לאז. זה לא מתאים להיום, זה כבר לא שייך. טענות מוכרות, נכון? לא צריך לתת דוגמאות. יש כל מיני דברים כאלה. כן, זה היה פעם, זה בזמנם. כן, דוגמה אחת של חיי המשפחה נתנו. יש הרבה דברים כאלה. בואו נשאיר את זה בצד. ככה אומר אדם, פורץ חלק אחד מגדרי תורה, הוא משאיר איזה חלק ממנה לפי ראות עיניו. הרי עיניו, יש מישהו שיותר צודק מאשר האדם עצמו? ומי יש מישהו שרואה יותר טוב מאשר אני בעיניים שלי? אין מי שיראה יותר טוב ממני. הרי אני נמצא פה בשטח עכשיו, אני יודע מה קורה. אף אחד לא יכול להגיד לי, כן, אני רואה יותר טוב ממך, כי אני נמצא פה, במקום הזה. יש שני פנים באיזה מקום למצוא כוח הכבד של פעולת הפרצה להזיק על ידי פעולה הזו. כשפורצים איזשהו מקום, כשמבטלים איזשהו מנהג, כשיוצאים משורת הדין באיזושהי נקודה, יכול כשיש חור קטן בסכר, אף פעם לא יודעים איפה זה נגמר. ברגע שפרצנו, פרצנו. אני ראיתי ליום ההילולה של הרבי מלובביץ' לפני שנה או לפני שנתיים, שנתיים אולי, הוציאו דיסק על מפגשים של הרבי עם אנשים. הרי כל מי שהיה ניגש להיפגש עם הרבי, בעמידה, כשנותן לו דולר, וכל הטקס הזה, והבקשות שלו, והרצונות, אז הכל היה בעמידה, וכמובן, אחר כך אנשים היו מקבלים קלטת וידאו של הפגישה שלהם עם הרב. טוב, כשנתנו קלטת וידאו של הפגישה עם הרב, אז גם נשאר המקור שם. אז בין היתר הם עשו לקט של מפגשים. היה שם מפגש אחד עם רחבעם זאבי, מפגש אחד עם אליקים רובינשטיין. עליו אני רוצה לדבר. על המפגש של אליקים רובינשטיין, שבא עם יצחק שמיר לאמריקה, אצל הרב מלובביץ'. אני רואה את זה עכשיו מול העיניים. ראיתי זה לפני שנה ומשהו. עוצמה כזאת, לא רואים. עוצמה, ממש עוצמה. ומנסה אליקים רובינשטיין להסביר, חלק ביידיש, חלק בעברית, חשב למצוא חן. לרבי, מה הם הולכים לעשות באמריקה, בנושא החזרת שטחים, וכל מה שקשור לזה. הרבי אמר לו משפט אחד ברור, אני חושב שהוא אמיתי ביותר, תדע לך. באמריקה, יכבדו אותך כשאתה נחוש בדעתך. ברגע שוויתרת על נקודה אחת, אין לך גבולות. אתה יכול לוותר על הכל. האמריקאים מכבדים את מי שעומד על דעתו, כי זוהי דעתו האמיתית, הצודקת. כשיש איזשהו איסוס, כשיש איזשהו ויתור, פרצת את הגדר, הכל נפרץ. הרב חוזר על זה פעמיים שלוש. ואני אומר, כשרואים את זה, עוצמה. עוצמה שאין כדוגמתה, אמיתיות שאין כדוגמתה. וזה נכון בהרבה דברים. זה נכון. כשאדם בא ויודע שיש את האמת, ואמת אמיתית, יסוד אמיתי, הכל עובד. אבל כשאנחנו כבר, תראו, אולי מה שהנחילו לנו זה לא בדיוק זה, זה אחרת, וכמו שהרב אומר פה, שפורצים חלק אחד, מי יודע מה ההמשך, כן, איזה כובד יש לאותה פעולה, להזיק על ידי הפעולה הזאת, כמה משקל יש לאותה פעולה שאנחנו פועלים, או על ידי רוח של הכרעת דעת טועה, שפעולה כזאת פועלת על ליבו של אדם, אנחנו לא יודעים את המשקל. לפעמים אדם אומר, טוב, בנקודה הזאת, נכון, לימדו אותי כך, המדריך התנים אמר כך, הרב אמר כך, או ההורים, זה לא מתאים להם. אפשר קצת להוריד. אנחנו אומרים, נוריד פרופיל בתחומים מסוימים, או נעלה פרופיל בתחומים מסוימים. נגביה עקומה. טוב, מי אמר שזה טוב? צריכים לבדוק. אבל ברגע שאדם בא ואומר, טוב, אני רוצה לוותר על משהו, אתה ויתרת, אתה לא יודע איפה זה מסתיים. התחלת לוותר. אנחנו קוראים לזה בינוניות. רוצים לוותר על דברים מסוימים כי נוכל להסתפק בדבר כזה וכזה. או כי זה היה נכון לתקופה מסוימת. יש הרבה פעמים שאנחנו רואים את התוצאות. התחלנו ואחר כך לא יודעים איפה זה מסתיים. את הדוגמה הפשוטה ביותר, זה מתחיל משתי אצבעות ועובר לארבע, אחר כך בתור הנדסי. עד שיש לנו במה לנקות את החלונות. ברור, נכון? מה שאני אומר. וזה קורה ברבה מקומות. אנחנו רואים את זה, צערנו. שלא יקרה, ושהכל יהיה בסדר, אבל רואים את הדברים. אז רק שאלו פעם, כמה שיער אפשר להוציא מחוץ לכיסוי ראש? כמה אפשר להוציא? אז אמרתי, שום דבר. לא, אבל אם יש, ושהוא כזה, ושהוא... ההבדל היסודי הוא, האם יש מה שיוצא, או לשון חכמים, מה שיוצא חוץ לצמתה, או רוצים להוציא. ההבדל תאומי. אם יוצא, יוצא. מה, אנחנו צריכים ללכת כל הזמן עם ראי קדימה, כמו של אופנוענים, כדי לראות אם איזושהי שערה יצאה? לא, אין צורך. שום דרישה כזאת אין, מאף אחד, זה סתם עצבנות. אבל ברגע שאנחנו אומרים, טוב, צריכים להוציא כך וכך, זה אומר שיש מי שחושב שהאישיות שלו תעוצב יותר טוב אם יש עיצוב לשתי אצבעות, מסביב, קדימה, אחורה, כל ההסברים והדברים שניתנו. אנחנו צריכים להיות מכוסים, כחלק מצניעותו של עם ישראל, זה כיסוי. אם אינני טועה, דיברנו על זה באחת השיחות של הרב צבי יהודה, קראנו את הדברים, שיהודי או אדם בעל רמה רוחנית גבוהה, הוא מכוסה. זה אולי אפילו פרשת שבוע. משה רבנו, כי קרן אור פניו, אז את מה הוא כיסה? את הפנים. הרמה הרוחנית הגבוהה ביותר בעולם. אפילו הפנים מכוסות. מי שאין לו מה לחסות, סימן שאין לו שום רמה רוחנית. תינוק ברחוב, בלי חיתול, לא קרה כלום. תראו לכם שהוא גדול, והולך בלי חיתול. יש פה בסוף הרחוב, כפר שאול, רופא מחוזי. זאת אומרת, ככל שאדם מתבגר יותר, אנחנו מצפים להתבגרות רוחנית, מצפים לכיסוי יותר גדול. טוב, אז אחר כך זה מתבטא גם בשרבולים, במכנסיים ארוכים, עד שאנחנו יודעים שבאמת מודדים חליפות. איך מודדים חליפה? ועכשיו אפילו על גברים, עזבו נשים. גברים. איך מודדים חליפה? עד האצבעות. ככה מודדים. תשאלו תפרנים, חייטים. כן. עד האצבעות מודדים, נכון? כן, ככה מודדים. טוב, אם זה יתרומם, אז זה יגיע עד פרק היד. יש רמות שונות. דווקא יהודים יודעים את זה. אבל אנחנו יודעים שזה חלק מהמהות שלנו, נושא של צניעות. רב צבי כותב, הולכים רב ורבנית ברחוב. היום קוראים לזה אברך ואברכית, כן? כל המושגים. אין ספק שהאישה הולכת בצניעות, אבל מה עם האיש? מכנסיים קצרים, סנדלים בלי גרביים. רב צבי ככה אמר. התייחס לזה בצורה הזאת. זה צניעות של עם ישראל. כיסוי. טוב, כנראה שעדיין לא הגיע לרמה תורנית, רוחנית כזאת, אותו אברך שהוא צריך להיות מחוסה. בעזרת השם הוא יגיע גם לזה. אבל זה הכיוון. זה הכיוון. ככל שאדם בעל רמה רוחנית יותר גבוה, יותר מחוסה. אז אני מחפש, איך להוציא. זה אומר שיש פה שאלה אחרת, מאשר הביטוי הספציפי המקומי הזה של כמה כיסוי ראש יש. שאלה נוספת היא, כמה יסודות באמונה והתפתחות רוחנית יש. זה היסוד. מזה אנחנו חיים. מהיסוד הנפשי, שאחר כך הוא מתבטא גם בצד הגופני, הגשמי, בקיום המצוות. לא רק במחשבה כיצד צריך לקיים אותה. אבל תמיד לראות מאיפה זה נובע. מקור אותה מצווה, המעיין הזה שממנו נובעת המצווה. והרב אומר ככה, בצד אחד יש לדון שכוח היותר רשום שבקלקול מונח הוא בחלק הנפרץ, שראה על ידי זה ייפרץ הדבר יותר. זאת אומרת, הכוח הרשום בקלקול הוא מונח בחלק הנפרץ. אם אני רואה כיצד נפרצה אותה הלכה, במה האדם הוריד את רמת קיום המצווה הזאת, פה אני יודע כמה פרצה יש. אבל לא, יכול להיות שזה רק דבר שאתה רואה הרגע. ברגע שהייתה הפרצה הזאת בהלכה הזאת, זה גורר אחריו מים רבים. פרצה בסכר, לא רק המים שעומדים בפתח הסכר עכשיו יוצאים החוצה. נגררים אחריהם כל המים של כל הסכר. גם מהצדדים, לא רק מהאמצע מול הפתח, מול הפרצה. אי אפשר לדעת. אז זה נכון. נכון. כשרוצים לבנות, כשרוצים להתחיל, אז אנחנו תמיד אומרים, מתחילים בשלבים. זאת אומרת, אדם, זה מה שהסברנו, אדם שהוא הולך וגדל, הולך ומתפתח, הולך ומתכסה. זה נכון. זה בדיוק מה שציינו. בוודאי. כל זה בשלבי. אי אפשר לקחת אדם שיתהלך חצי עירום כל ימיו, ולהלביש אותו חליפה שלושה חלקים עם מגבעת וכיסוי על הפנים. באותו יום הוא זורק אפילו את המינימום שהיה לו לפני כן. הדברים ידועים. זאת אומרת, אנחנו צריכים ללכת בשלבים. אבל מה שאני ציינתי זה את הרף. לאן אנחנו שואפים? אז בוודאי. אם יבוא מישהו ויגיד, אני בא באתי נקרא לזה איכות חיים, סביבת חיים כזאת שבכלל לא מכסים את הראש. ואז היא מתחילה בכיסוי ראש, משהו מינימלי, איזה סרט מידה בין השערות. בסדר, היא יודעת את זה אבל, שזה מה שהמצב. אבל ברגע שהיא הולכת ומתפתחת, והיא מבינה שצריך להרחיב את הסרט מידה, לסרט אלכסון, לסרט... כל מיני סרטים יש, שאני לא רואה. הרבה סרטים יש בעולם. אבל... לשים לב, אם זה כיוון כזה. אני מדבר על המציאות ההפוכה. המציאות כזאת שאנשים שבאו ממקור שכן מקיימים, ואומרים, זה אבותינו. זה היה פעם. התהליך ההפוך. והתהליך הזה גם קורה. ואנחנו רואים אותו היום. אני לא מדבר על תהליך של התשובה, מדבר על תהליך שכן, אנחנו רוצים להמשיך להיות דתיים, אבל יש דברים. אין ער, כמו שאומרים. צד ימין, צד שמאל, אנחנו נסתדר. אז אני מדבר, זה עונה לשאלה? כן. נכון. לא אמרתי שמותר להם. אלה שמתקדמים, ובינתיים הם ברמה יותר נמוכה, הם יודעים שהם בתהליך של התפתחות והתגדלות. טוב, עכשיו, זהו. זה בדיוק העניין. האם אני מסתכל על דברים... אסור דאורייתא, אסור דרבנן. כמה דברים יש לנו היום דאורייתא? נטילת ידיים לסעודה. חבל לך דברים חיצוניים. נטילת ידיים לסעודה, זה דאורייתא או דרבנן? דרבנן. טוב, נו, נעזוב בינתיים דרבנן. ברכת המזון, אנחנו עושים דיאטות. אוכלים רק כזית לחם. לא יותר. 37 קלוריות בפרוסה של לחם קל. זה, כן. נגיד, אז אכלנו רק הזית. לברך ברכת המזון או לא לברך? דרבנן. רק הביצה זה דאורייתא. טוב, אז הורדנו את הנטילה, הורדנו את ברכת המזון, מה עוד אפשר להוריד בדרך? סתם הברכות, המוציא, זה דרבנן. מה נשאר לנו? קיצור, אוכלים בלי כלום. זהו, רוקנו את כל המערכת. בכוונה, אני נותן את הדוגמה הזאת, אין לנו את האפשרות לבוא ולומר, כן, זה דאורייתא מקיים, זה דרבנן לא. זה בדיוק מה שהרב אומר. ברגע שפרצנו גדר, בסוף נגיע גם לדאורייתא. גם את זה נבטל. כי אם בטעות אכלנו שתי פרוסות, תרגלנו כבר לא לברך ברכת המזון, כי תמיד אוכלים רק פרוסה אחת. משום מה, לא יודע למה, נשארה עוד פרוסה, אכלנו עוד אחת. כבר הגענו לדאורייתא. אבל יש לנו פטנטים, שאנחנו נפטרים מהברכת המזון, כי זה דרבנן. אי אפשר להגיד ככה. אי אפשר. זה לא אמיתי, וגם לא תועלתי. זאת אומרת, גם מצד האמת, גם מצד זה, שזה, זה מה שאני אומר, פרצו, לא יודעים על מה זה משפיע. אז המטרה שלנו, ואם כולנו יודעים שהמטרה שלנו היא דווקא לפתח ולהתפתח, מצוין. אני יודע שעדיין לא הגעתי אל הרמה הגבוהה שאני צריך, ואולי אפילו יכול להגיע. עוד לא הגעתי. בסדר? כולנו כך. עד היום האחרון. תמיד אנחנו נשאף לי יותר. אבל זה בתנאי שזו קו החשיבה. שאני רוצה להתפתח. אני רוצה להתגדל. אבל אם אני נמצא בנסיגה, התחלתי נסיגה, אני לא יודע איפה אני אגמור אותה. מדרון חלקלק. כאילו שלג שהיה לנו. קצת החלקנו. מה שנקרא, לא רציני. נראה מה הרב אומר. גם עצם הפרצה, כשהיא לעצמה כבר נוטלת חלק רשום מקדושתו הישראלית של האיש הפורץ, הרי אם בן אדם יודע שהוא בא ומוריד משהו ממה שצריך לקיים, הוא כבר מבין שהוא לא ברמה, שהוא הוריד רמה. הוא פועלת על חוגו לרעה לפי ערכו וגודלו. זה משפיע על כל הסביבה. תלוי מי האדם, מי זה חוגו של האדם. הפשוט ביותר זה משפחתו, אשתו, ילדיו, משפחתו. וגדול יותר, כל הסביבה, נשמעת אליו, קבלת אותו. תלוי מי האישיות. אמנם, לאידך גיסא, יש פנים לומר שהחלק הנשאר הוא יותר מזיק מהחלק הנפרץ. שאם היה הפורץ, פורץ כל הגדר, ודאי היה מיד נכשל בגופה של תורה. וביותו איש שלא נשחט לגמרי, היה מכיר מיד רישו ועיוותו, והיה שב בתשובה. אם הוא מיד היה אומר, טוב, אני הולך פורץ הכל, הוא היה קולט שהוא עשה טעות. עכשיו שהוא פרץ רק משהו קטן, תאהבנו, לא רציני. הוא יכול להחזיק בטעות שלו עד יומו האחרון. כי הוא לא מבין שהטעות הזאת גורמת להשפעה שלילית, לא רק עליו, אלא גם על סביבתו. ולכן הפרצה הקטנה לפעמים יכולה להיות מצד מסוים יותר גרועה מפרצת כל הגדר. כי פרצת כל הגדר תבוא לבנות גדר חדשה. טוב, זה רק חור קטן. לא הרבה מים יובדו דרך הנזילה הזאת. אבל אם כל הצינור נשבר, בוודאי שיבואו לתקן. כי לא מדברים על אדם מושחת לחלוטין. מושחת לחלוטין, אין לו מה לדבר. דבר פה על בן אדם, בסדר. בסדר, במגבלות של, איך אומרים, מגבלות חיפוף מינימליות. וברגע שזה כך, אז באמת, לפעמים זה יותר גרוע. אז אם תשאלו אותי, אז מה יותר טוב? לפרוץ את כל הגדר או לפרוץ קצת? נו, איזה שאלה זאת. לא יפה לשאול שאלה כזאת. התשובה תהיה, עדיף לא לפרוץ כלום. ודאי, ודאי, ודאי. זה נכון שיש לנו... יש לנו סיטואציות שנוח לנו להימצא במקום שטוב לנו, לא לשנות, על אף שברור לנו שאנחנו יכולים להיות יותר. זה בדיוק תהליך תשובה. וזו בעיה. זו בדיוק הבעיה. אני לא יודע. אני לא יודע. אם הרכבת נוסעת קדימה ואני נשאר במקום, זזתי אחורה. החיים זורמים קדימה. אם אני נשארתי באותו מקום, התרחקתי אחורה. כי החיים לא עומדים במקום, הם זזים. אז אני מתרחק מהנקודה שצריך להגיע אליה. זה כבר התרחקות. עצם העמידה במקום, עצם העובדה שאדם יודע שהוא מקובע באיזה שהם תזות, באיזה שהם רעיונות, באיזה שהם מציאויות אפילו קטנות, והוא לא יכול או לא רוצה לפתח אותם, זה כבר בעיה. כל החיים שלנו זה תשובה. כל החיים שלנו המטרה היא התקדמות. ראיתם מישהו שמרוויח 100 שקלים ולא רוצה 101? רק בגלל שהוא מרוויח בתורה אולי בכולל יותר. אז צדיקים, לא דיברם. הרי כל אדם רוצה להתפתח. אמרנו פעם, אדם בגימטריה, זה מה? ההי, זה א' דלת. זה מה? תמיד בשאלה. תמיד בהתפתחות. תמיד בבקשה. זה תפקידו של אדם, וזה רצונו גם. אני חושב שכל אחד יאמר את זה. אני רוצה כמה שיותר להתפתח בחיים. אני רוצה כמה שיותר להתקדם. תחומים שונים, אחד יותר בתחום אחד, אחד יותר בתחום אחר, אבל אין אדם שיגיד, זהו. גמרנו. הגעתי לגיל 35, אם יש נותנו בהם 70 שנה, עד פה רצתי והתפתחתי, ועכשיו החצי השני, תנו לי לשבת ולהישאר מה שאני. הולך. מסתכל עליו בעין לא טובה. נבחן, למה הוא אומר את זה? הוא מיואש, הוא מדוכא, הוא מה קורה איתו? ולעומת זה, אחרים היו מכירים מיד שדרכו אינה ישרה, ורעיונו היו הולכים גם כן באורך כזה שהיה פרץ וזלזול תורה ניכר בהם, והיו רבים פורשים ממנו. כי ברגע שאדם עושה איזשהו שינוי דרסטי, ישר קולטים, הבן אדם הזה לא בסדר, אבל כשהוא עושה שינויים קטנטנים, לא תמיד אפילו אנחנו נשים לב שהוא עשה את השינויים האלה. אנחנו נטעה שאולי הוא ממשיך בתומתו ויושרו, עליו שהוא שינה. כן, ורעיוניו היו הולכים גם כן באורך כזה שהיה פרץ וזלזול תורה ניכר בהם והיו רבים פורשים ממנו. אם היה עומד בתוקף על דרכו הנשחת. לא כן הדבר, כאשר השאיר חלק של גדר אמורה ליראת השם שיש בו. על כן יש לדבריו והצעותיו פנים מסבירות, ורבים מתמימי דרך יוכלו להימשך אחריו. ואחר כך יובילו אותם הדרכים הרעים שהם נחזים בשורשן של דעות רעות, כי הכל מתחיל מאיזושהי דעה, שלא שמנו לב שהיא דעה רעה, חשבנו שהיא דעה שמתאימה לתורה, כי הייתה עטופה בהרבה פסוקים משלים ודברי חכמים, ואותה דעה נפסדת נכנסה בנו כי לא שמנו לב שיש פה איזושהי בעיה, שאנחנו לא יודעים בדיוק מה היא. זה הפריצת גדר הקטנה. רק בדבר מסוים אנחנו משנים. לא. נעיין. נלמד מרבותינו, נלמד מדרכיהם, נלמד ממעשיהם. ואחר כך יובילו אותם הדרכים הרעים שהם נחזים בשורשן של דעות רעות. הייתי אומר שמבחינתנו, אם אנחנו לא רוצים לקשור את זה למעשה כולו מסביב בגמרא, זה בעצם היסוד. היסוד הוא כזה, אם אני מסכם ואומר. יש לנו דרך סלולה שאנחנו רוכשים אותה מרבותינו שרכשו מרבותינו. השרשרת הארוכה הזאת שמובילה עד משה רבנו ולימוד מפי הגבורה. ברגע שיש דעות שהן פרי יוזמה של אנשים חכמים לדורם, לשעתם, לזמנם, אנחנו צריכים לבדוק. כי אם נבוא ונאמר, כן, יש דברים שהם לא מעשיים להיום, מעשי אבותינו אולי, זה אולי פרימיטיבי, דברי רבותינו היו לדורם, לתקופתם, יש כל מיני כיסויים שבאים לחסות על איזשהם שינויים, או אנשים שרוצים להכניס, כמו שהרב אומר, דעות כאלה, שברגע ראשון לא נשים לב שהן לא טובות. ברגע שאנחנו עושים דבר כזה, נכנעים אל השינויים האלה, אנחנו לא יודעים בסוף הדרך. כי זה לא בדרך של עלייה והתקדמות, זה דרך של ירידה ונסיגה. ולכן אני אומר, גם היום במציאות שלנו, נכון, יש הרבה הלכות שלפעמים אנחנו לא מבינים בדיוק למה הן נמצאות. למה ההלכות האלה קיימות? אז מה? זה שאני לא מבין הכל, זה אומר שזה לא נכון? זה אומר שבעזרת השם אני אמשיך ללמוד. עד שאני אשתדל להבין כמה שיותר. וזה עושים עד היום האחרון. אבל אם יש דברים שאני מבין, בסדר. אבל לא ללכת לבטל. ולכן אני אומר, לשים לב בדבר הזה, גם בבית, גם בחיים בכלל. אדם צריך לשים לב שרבותינו ביקשו מאיתנו, דרשו מאיתנו דרישות, יש להם סיבה. סיבה ידועה זה טוב, זה משמח. ברגע שאני הבנתי, כן, מה רצו ממני, נתנו לי הסבר משכנע, מצוין. אני ממש שמח, וזה יותר קל לי לקיים דברים כשאני מבין אותם. ולכן אנחנו יושבים ולומדים. אבל גם אם לא הבנתי, אני יודע שהם ידעו מה הם אומרים. מתי אני לא יודע שהם ידעו מה הם אומרים? שקו החשיבה הראשוני הוא שאני נמצא עכשיו בעולם מודרני, ומן הסתם אני יודע יותר טוב מהאחרים שהיו לפני. וזה מתחיל הכל. טוב, מסילת ישרים, מידת הגאווה, ענווה, כל מה שקשור לזה, זה כבר נושא אחר. בנושא של תחום הבית, זה היסוד של היום. בעזרת השם, נזכה ללמוד וללמד, להנחיל לדורות הבאים את מה שלמדנו מרבותינו, ובעזרת השם, נלמד לביתנו, למשפחתנו, סביבתנו. כל טוב. כן. על? כן. כן, כן, צריך. נכון, 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 אבל בכל זאת, בכל זאת, חכמים תקנו את זה, שבתוך השבעה נקיים, פורסים זדינים לבנים. וזה לא רק בגלל שפעם השתמשו בזדיני כותנה גם לילדים וכולם, כי זה לבן, כי זה חלק מהבדיקה. לבן? לא, לא, לבן. שבוע שעבר, אם אני לא טועה, שבוע שעבר, יכול להיות, כן. יום חמישי שעבר דיברנו בפרשת השבוע, פרשת תצווה, על העניין של בגדי לבן ובגדי זהב. לכבוד ולתפארת. כבוד זה זהב, זה מלוכה, ותפארת זה תורה, זה בגדי לבן, זה תורת חסד על לשונה, זה חסד. אז אמרתי שכלה נכנסת לחופה עם שמלה לבנה. לא אוף ווייט ולא שום דבר כזה. ולא יודע למה, אני פתאום הסתכלתי על אחת התלמידות. והיא אומרת לי, הרב, למה אתה מסתכל? אמרתי, אני לא יודע. למה? את חשבת להתחתן עם... כן, חשבתי שאוף ווייט זה יותר יפה. טוב, אז בדיוק נפלנו על מקום טוב. כן, מה שנקרא. בטח שלא. כי לבן זה לבן, זה חסד. כן, שם יכול להיות. כן. שלא יהיה הכל לבן. ואז חסד בלי גבול. יש בזה עניין. אבל לבן. כי לבן זה חסד. אנחנו רוצים שיהיה חסד. טובה בעולם. מה זה חתונה? זה טובה. זה מה שרוצה הקדוש ברוך הוא. טוב, בעזרת השם. שנזכה לחסדים גדולים וגאולה שלמה. טוב.